אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
למאזיני תאגיד השידור בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום מפאתי מודיעין. בחורף 1946, לפני 73 שנה, רכש המוסד לעלייה בית שתי ספינות רעועות וקרא להן דוב הוז ואליהו גולומב. הראשונה, דוב הוז, עמדה להפליג לארץ ישראל בחשאי ועליה 1014 מעפילים. התוכנית השלומיאלית נתגלתה והנמל, נמל הספציה, נחסם על ידי הצי הבריטי. ראש המוסד לעלייה בית באיטליה, יהודה רזי, הצטרף מחופש למעפילים באונייה, והפך כישלון ארגוני כבד להצלחה תעמולתית כבירה, שפגעה קשה במוניטין של בריטניה הגדולה. לסיפור האפי הזה נקדיש היום את המשדר, שמו כשהאוניות היו עץ והאנשים ברזל. ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור, ליטל אטיאס. בהפקה, תומר שלפניק. אני יצחק נוי. נצא, הרמנו עוגן, נצא לדרך.
עצים יפי צמרת וזה השלכת בת חדה.
דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור נאור הוא קודם כל התפקיד החשוב ביותר, הוא ההיסטוריון של התוכנית הזאת, ומופיע לעתים מזומנות אצלנו. הוא סופר וחוקר ארץ ישראל. מתוך ספריו הרבים נמנה שלושה השייכים לנושא. הראשון הוא עלייה ב' 1934-1948 בהוצאת יד יצחק בן צבי. השני, בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על ההפלה, הוצאת ספריית יהודה דקל והמועצה לשימור אתרים. והשלישי שנזכיר, ההפלה, הוצאת משרד הביטחון. הדבר הראשון שנבקש ממך זה לתת לנו תיאור קצר, מה מיוחד בפרשת לספציה שהתרחשה שנה וחצי לפני האקסודוס, צריך לציין. מה מיוחד בה, מה היה שם בכמה מילים שנקבל את התמונה הכוללת? דוקטור נאור.
כן, סיפרת כבר שהיה ניסיון להוציא אונייה בשם, השם המקורי היה של הפדה, ואחר כך שינו את זה לדובוז, וזה קרה בנמל חרב אז בצפון איטליה, צפון מערב איטליה, לספציה. אני חושב שעד אז הרבים לא ידעו שיש דבר, עיר כזאת בכלל, והמעפילים הגיעו לשם, לאזור הנמל, במכוניות בריטיות, הייתי אומר ככה, לא כל כך בידיעת הבריטים, כי אנשי תובלה של יהודים בצבא הבריטי הסיעו אותם, וקרתה, היה שם כל סדרה של תקלות. התקלה הראשונה הייתה שהאיטלקים, המשטרה האיטלקית, חשבה שהם פאשיסטים העומדים לברוח מאיטליה.
במילים אחרות, לא היה שום תאום.
היה, אבל אתה יודע,
אני יודע, כן.
איטליה הייתה כבושה על ידי האנגלים והאמריקאים, והם הובאו עד לנמל, הם ביקשו לעלות על האונייה לפחות בגשם ודברים כאלה. אז הצטרף אליהם גם דוקטור יוסף דה פז. שמעת על השם הזה?
כן, שמעתי עליו.
זה יהודה רזי. זאת אומרת, יהודה רזי הגיע יותר מאוחר קצת, טען שהוא מעפיל שטעה בדרך, ולכן האנגלים הכניסו אותו לתוך
האונייה. כן, אבל צריך בינתיים לציין שהנמל נחסם.
הנמל נחסם גם בתוך הנמל וגם ביציאה מהנמל. והוא הצטרף למעפילים, ושעה איתם בערך חודש, משהו כזה, אבל היותר חשוב שהוא מינה את עצמו למפקד המעפילים, הם לא ידעו מי הוא בכלל, וגם בחוץ לא ידעו מי הוא, ידעו רק שיש איזה מפקד, קוראים לו דה פז.
רגע, מה מקומו של רבינוביץ' שם?
הוא היה אחד מהמארגנים של ההפלגה. אבל יהודה הרזי בא ולקח את הפיקוד על המעפילים האלה, ומשהו בעצם בעזרת 1014 האנשים האלה הכריז מלחמה על האימפריה הבריטית והודיע, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שאתם תיתנו לנו רישיונות עלייה לארץ ישראל.
מה הם יכולים לעשות?
הם יכולים לעשות הרבה, מסתבר, גם חלשים יכולים למשל לשבות רעב. ועכשיו, כאן אני מגיע לנקודה של התקשורת. יהודה הרזי היה כנראה איש פיקח מאוד, הוא גייס עיתונאי איטלקי בשם אלדו רסטני, שהוא הכיר אותו מאיזשהו מקום בלספציה, והוא הבהיר לכל עיתוני העולם ולתחנות הרדיו, והגייס עוד עיתונאים. בקיצור, פרצה בעצם מלחמת תקשורת, מלחמת עצבים, בין המעפילים האלה לבין, אם אתה רוצה, האימפריה הבריטית, כאשר הבריטים נלחצים, כי היו כאן 1,000 ומעלה שרידי שואה, שרוצים בסך הכל לעלות לארץ ישראל, האנגלים לא נותנים להם, וכל העולם, וזה החשוב, בפעם הראשונה שומע על ההפלה. כי קודם, צריך להזכיר, אוניות שהצליחו להגיע, לא קרה איתם, אין שום תקשורת. אוניות שנתפסו באזור ארץ ישראל, זה משהו מהמידל איסט. פה יש פרסום בינלאומי רחב, אני אומר, הכי רחב שאפשר, וזה יהודה הרזי ארגן את זה, ובטח נשמע גם בהמשך, איך התפתחה אותה שביתת רעב, כי היא גם הגיעה לארץ ישראל.
אתה מתכוון שהתקשורת כיסתה את האירוע גם באירופה וגם בארצות הברית?
בכל מקום, בכל מקום. זאת אומרת, לספציה הפכה לזירה בינלאומית של תקשורת, באו אליה עשרות ואולי אפילו מאות עיתונאים לראות מה קורה שם, מה המלחמה הזאת בין האימפריה לבין המעפילים.
עכשיו תמתין איתנו על הקו, דוקטור נאור, אני רוצה לפנות לעדה הבאה, והיא פרופסור אביבה חלמיש. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
פרופסור חלמיש היא היסטוריונית מהאוניברסיטה הפתוחה, היא חוקרת מובילה של תולדות ההפלה לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה. מספריה, במרוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, בהוצאת יד יצחק בן צבי, 2006. הספר הבא הוא אקסודוס, הסיפור האמיתי, עם עובד, 1990. אגב, הוא יצא לאור גם בשנת 1998, באנגלית, בהוצאת Syracuse University Press, תחת הכותרת The Exodus Affair, Holocaust Survivors and the Struggle for Palestine. זאת אומרת, סיפור אקסודוס, ניצולי שואה ומאבקם להגיע לארץ ישראל. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור חלמיש, פרשת לספציה כחלק מנושא ההפלה.
כן, אז קודם כל שוב בוקר טוב. פרשת לספציה שהחלה באפריל 1946, נמשכה עד מאי 1946, היא בעצם הייתה בשלבים די ראשוניים של מפעל ההפלה, כפי שאמר דוקטור נאור. האוניות הראשונות הגיעו לחוף הים, אז אף אחד לא ידע על כך, ובעצם מינואר 1946 כל האוניות נתפסו והמעפילים הועברו לאטלית, ונשאלת בכלל השאלה מה היה המטרה של מפעל ההפלה. ואנחנו צריכים לזכור, ההפלה התחדשה מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, תום מלחמת העולם השנייה. ידוע שההפלה התחילה כבר ב-1934, אבל בתקופת מלחמת העולם השנייה היא לאט לאט דאחה, ולאחר מלחמת העולם השנייה היא התחדשה, והיא התחדשה מאיטליה. ובהתחלה יצאו אוניות קטנות יחסית, ונשאלה השאלה, היה גם מחלוקת בתוך ההנהגה הציונית, מה המטרה העיקרית של ההפלה, והיה מוסכם שבעצם עיקר תפקידה של ההפלה הוא מדיני, לשמש מנוף להקמת מדינה יהודית באמצעות חשיפה לעולם של רצונם של ניצולי השואה לעלות לארץ ישראל. להפלה גם היה מטרה של, הייתי אומרת, מתיחת גשר בין היישוב לבין שארית הפלטה, להוכיח את האכפתיות והרצון של היישוב ליצור קשר עם אנשי שארית הפליטה ולהביא אותם לארץ. והסיפור של לספציה, כפי שכבר אמר מוטקה, חשף את כל נושא ההפלה לידיעת העולם. כאן באמת התפקיד המרכזי היה התפקיד של התקשורת. אגב, אפרופו תקשורת, הייתי אומרת שמי שרוצה להרגיש את המצב שהיה באיטליה באותה תקופה, לאחר מלחמת העולם השנייה, יכול להיזכר בסרט נס במילאנו וגונבי האופניים, לראות את המצב הכלכלי הקשה שאיטליה הייתה מצויה באותו זמן. ומבחינת העלילה שקרתה בלספציה, בעצם הסרט אקסודוס, שהגיע לארץ ב-1961, מבוסס על הספר של לאון יוריס, הסרט אקסודוס אין לו שום קשר לפרשת אקסודוס, אבל מה שהוא כן מזכיר, זה, הוא בעצם בנוי על מה שקרה בלספציה, השביתה של המעפילים, הנכונות שלהם, לפחות באופן שבו יהודה ארזי התבטא כלפי השלטונות ללכת עד הסוף, כולל מעשי התאבדות ואולי אפילו פיצוץ האונייה וכן הלאה. ובעניין הזה אולי כדאי להזכיר למי שזוכר את הסרט אקסודוס, אז בעצם אם אנחנו שואלים את עצמנו מי זה הדמות הזו, ארי בן כנען, שאולי לרובנו זכור בתור פול ניומן, אז זה בעצם מבוסס על התנהלותו והנהגתו של יהודה ארזי במהלך פרשת לספציה. עכשיו, לספציה נחשבת...
יש רק לציין שלספציה מתרחשת כשנה וחצי לפני פרשת אקסודוס.
כן, בערך שנה, כן.
קצת יותר משנה.
כן. אז על כל פנים, אם אנחנו מסתכלים על מפעל ההפלה שהחל בסתיו 1945 ובעצם נמשך עד הקמת המדינה, אנחנו יודעים שהיו בו שלוש נקודות C. אחת מהן זה פרשת לספציה, השנייה זה פרשת אקסודוס, והשלישית זה הפלגתן של שתי האוניות הגדולות מבולגריה של 15,000 מעפילים, הפנים, כן? קיבוץ גלויות ועצמאות. בכל אופן, פרשת לספציה היא איזושהי נקודת מפנה בתולדות ההפלה, בכך שהיא חשפה את המפעל לעיני העולם, בהמשך השיחה אני גם ארצה אולי לבחון מי ניצח בסופו של דבר בפרשה הזו.
בוודאי, אנחנו נבדוק את זה. בינתיים המתיני איתנו על קווי הטלפון, פרופסור חלמיש. אני רוצה לעבור לעדה השלישית, דוקטור אורלי בך. דוקטור בך, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, יצחק.
דוקטור בך היא פסיכולוגית קלינית ומטפלת משפחתית. קודם כל, השאלה המתבקשת, את פסיכולוגית קלינית ואת מטפלת משפחתית והדברים האלה מאוד חשובים, אבל מה, איך את מתקשרת לתוכנית הזאת?
אסף לזה, אני גם נכדתו של יהודה ארזי.
או, נכדתו של יהודה ארזי, ומה עוד?
וככזאת הגעתי ב...
רק שנייה, לפני שאת ממשיכה, דוקטור בך, מישהו משני המשתתפים נושם בכבדות אל תוך הטלפון. אז אנא שימו לב, הרחיקו את הפה מן הפומית ונוכל להמשיך. כן, אנחנו מקשיבים לך.
אוקיי. אני רציתי לספר לפני חודשיים השתתפתי בטקס מאוד מרשים בעיר לספציה של חנוכת אנדרטה וטיילת שנקראת הטיילת על שם יהודה ארזי ועדה סרני, שהייתה שותפתו ויד ימינו במשך שנות העבודה שלו כראש המוסד לעלייה ב' באיטליה. אחר כך, כשהוא עזב לעסוק בפעילות רכש בארצות הברית, היא המשיכה את דרכו והיא הייתה ראש המוסד לעלייה ב'. כל הטיילת הזאת שהאיטלקים מצאו לנכון לחנוך עכשיו, ב-2019, 73 שנה אחרי האירוע, משהו מרשים ביותר, לאורך כל המזח שבו אגנו האוניות דוב הוז ואליהו גולומב, עכשיו יש תערוכת קבע עם פאנלים שמתארים את כל סיפור הבריחה והעלייה לארץ וההפלה וכל הדרמה שקרתה שם בלספציה.
רק רגע, הם ידעו שאת הבת של יהודה, הנכדה של יהודה ארזי.
אוקיי, אז מה שאני אספר זה ככה. האיטלקים מאוד מאוד גאים בסולידריות שהם הראו במהלך המאבק הזה. והם אפילו קיבלו, עיריית לספציה קיבלה ב-2006 מדליה מיוחדת מממשלת איטליה על הסולידריות האנושית ועל האומץ האזרחי שגילו התושבים. ובשבילם לספציה, בכניסה לעיר לספציה יש שלט גדול, לספציה שער ציון, העיר שזכתה במדליית זהב על האומץ שגילו תושביה. ובשבילם זה אתוס ומשהו מאוד 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 חשוב בתולדות העיר. ואנחנו הוזמנו ב-2006 באמת לטקס הזה של המדליה שניתנה לעיר לספציה, וכל העיר קושתה בדגלים של שער ציון וככה. חשבנו שזה נשכח, אבל לפני שנה וחצי הגעתי ללספציה כתיירת. וחשבתי שאני בסך הכל מגיעה לשם כדי לבקר את הכפרים היפים שמסביב, אבל התקשרתי לאיזה בחור צעיר בשם לוקה, בחור שעסק בתרגום ותרגם לנו ב-2006, בתקסים של 2006, ושאלתי אותו אם יש איזה סלילי קול עם קולו של יהודה ארזי, כי אמא שלי כל החיים מחפשת לשמוע את קולו. הוא רואיין הרבה בארץ, אבל סלילי הקול נמחקו.
הוא נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא היה בן 53 או משהו כזה.
היה בן 51, כן.
כן, את הספקת להכיר אותו? בוודאי לא.
אני הייתי בת שנה כשהוא נפטר,
בוודאי,
אבל
כן.
גדלתי על סיפורים ועל... הדמות שלו הייתה כל כך יוצא דופן, שכל מי שהכיר אותו עמד לדום כשסיפר עליו.
כן.
אם יורשה לי בעניין הקשר...
כן, בבקשה, פרופסור חלמיש.
אני רוצה להזכיר בעניין הזה של קשר של העיר לספציה, לפרשה, שכבר, כלומר, בנוסף למדליה ולמה שהזכירה דוקטור בח, יש קשר מיוחד בין לספציה לבין קיבוץ רמות מנשה, שהאנשים שיסדו את קיבוץ רמות מנשה היו גרעין שאז קראו לו בוני הנגב, והם היו בין המעפילים שהיו על האונייה, ובשנת 2012 נערך טקס גדול בקיבוץ רמות מנשה בהשתתפות אנשים מלספציה, ולפני 5 שנים נסעה משלחת מקיבוץ רמות מנשה, כולל משה מרמלשטיין שוהם, שהוא אחד המעפילים על האונייה, וכנראה היום המעפיל היחיד שעדיין נמצא איתנו. ושם קיבוץ רמות מנשה קיבל
מיד אנחנו נגיע אליך, דוקטור נאור,
מלספציה את פרס אקסודוס. זה פרס שהעיר נותנת עבור לאנשים שעוזרים למיעוטים, לשלום, לסובלנות, למהגרים, לרב תרבותיות וכן הלאה, מעשים טובים, ומצאו לנכון לתת לקיבוץ רמות מנשה את הפרס הזה מטעם העיר לספציה. כאן, כלומר, אנחנו מדברים כאן על קשר מתמשך ורב רבדים בין העיר לבין ישראל והמעפילים.
ללא ספק. עכשיו אני...
יצחק, יצחק.
כן, אני חוזר אליך, אבל אני רוצה לשאול, קודם כל תגיב. בוא נשמע את התגובה שלך.
כן, לא, אני רוצה להוסיף עוד משהו. יהודה ארזי היה באיטליה, הוא היה כל יכול, הוא היה אגדה בחייו, בעיני האיטלקים אני מדבר. הוא ידע להתאים את עצמו בקאוס שהיה אז באיטליה לכל דבר, רק סיפור קטן, בנו שם איזו אונייה קטנה להפלה, ומישהו התחיל לשחוט אותו. והוא התקשר...
לשחוט אותו? זאת אומרת לאיים?
לא, הוא אמר, אם אתה לא תיתן לי כסף, אני אספר ככה וככה, על מה שאתם עושים. ואז הוא פנה לבעל, זה היה אחיו של בעל המספנה, פנה לבעל המספנה ואמר לו ככה בתמימות, מה שלום אחיך הקטן, למה אתה שואל? הוא אומר, תראה, היום נורא מסוכן ללכת ברחוב, אתה הולך, נופלת לך לבנה מהראש, מהגג. אתה הולך, פוגע בך אוטובוס, הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? תגיד לאחיך שיפסיק עם השטויות, אחרת יקרה לו כל מיני דברים מהסוג הזה.
אמור לי, הוא הכיר את מאיר לנסקי?
יכול להיות שאחר כך.
יכול להיות שאחר כך, אבל השאלה אליך, דוקטור נאורי זאת. שמענו מפרופסור חלמיש ושמענו עדות מרגשת מדוקטור בח. מה יש לאיטלקים לעזור ליהודים מארץ ישראל?
תראה, אני חושב שהיו להם שני דברים. קודם כל, היה להם מצפון לא עד הסוף נקי בענייני השואה, ואני מזכיר לך שהתחילה פרשת לספציה, לא עברה שנה מסוף המלחמה. ודבר שני, היה שם, כבר הזכרתי את זה, צבא כיבוש אנגלי-אמריקאי, הם מאוד לא אהבו את זה, ולכן כל האיטלקים, כולל הממשל האיטלקי, עזר למעפילים האלה, ולא רק לאלה. עזר להם, ואיטליה באמת הייתה אחד הבסיסים הכי מרכזיים של ההפלה, יצאו משם כמה עשרות אוניות מעפילים, כמובן שהממשל האיטלקי לא היה מחוץ לעניין, הוא ידע טוב מאוד מה קורה אצלו, והאיטלקים עזרו, וגם היום גאים על זה, ואני צריך, אם נקפוץ רגע לסוף, כאשר האונייה כבר עמדה לעזוב, האוניות עמדו כבר לעזוב ברשות, ואני כבר רץ קדימה, הם קיבלו, המעפילים קיבלו מברק מממשלת איטליה, שמברכת אותם על יציאתם מאיטליה.
כל זה בזמן שאיטליה היא עדיין שטח כבוש.
כן.
עד כדי כך. כן, פרופסור חלמיש.
כן, אם יורשה לי להוסיף לסיבות ששמודקה ציין, כמובן שנאה כלפי הכובש הבריטי, יש שלושה עניינים שהייתי מוסיפה. לא זו בלבד שהייתה אהדה ליהודים, אלא גם צריך לזכור שהיו בקרב העילית האיטלקית יהודים מאוד מאוד פעילים, שעד הסרני ידעה היטב ליצור את הקשרים ולהפעיל אותם כפי שצריך.
אז בואי אולי נציין כאן את העניין הזה, שאבא של עדה סרני היה רופא שטיפל במלך איטליה.
כן, כלומר, אפשר להקדיש לעדה סרני תוכנית בזכות עצמה, מפני שהפעילות שלה היא באמת מדהימה. דבר שני, צריך לזכור שכל הנושא הזה של ההפלה גם הכניס כסף לאיטלקים, מפני שמדובר לא רק ברכישת ספינות, אלא בעיקר בשיפוץ שלהם ובהכשרה שלהם לקראת ההפלגה. למשל, אקסודוס עגנה באיטליה תקופה די ממושכת, וזה גם סיפק עבודה והכנסה. דבר נוסף שצריך לזכור, זה אני חושבת את הקשר הסוציאליסטי. כלומר, אנשי המוסד רובם היו חברי קיבוצים, במובן הזה אולי עוד נדבר על כך, על יהודה ארזי, שהוא באמת היה האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון, אבל הוא היה יוצא דופן בין אנשי המוסד בכך שהוא לא היה קיבוצניק. רובם היו אנשי קיבוצים, בעלי קשר לתנועת העבודה הישראלית, ונוצר קשר מסוים בינם לבין גורמים סוציאליסטיים באיטליה. אנחנו כולנו יודעים שהמעפילים עשו ליל סדר מרשים על המזח של העיר לספציה, אבל צריך לזכור גם שבאחד במאי המעפילים יחד עם תושבי העיר צעדו ברחובות העיר לחגוג את אחד במאי. כלומר, יש כאן שילוב של כמה וכמה מכנים משותפים ויכולת לנצל את הקשרים ואת המגעים המיוחדים שהיו בין עדה סרני והמוסד לבין האיטלקים.
כן, אז עכשיו אני פונה אלייך, דוקטור בך.
כן.
הלו, יש לאיטלקים היום גם חיבה ונטייה לסוציאליזם. ואין סיבה מיוחדת שהם ירכשו אהדה למדינת ישראל של היום. והנה את אומרת לנו שהם בונים טיילת ואנדרטאות וזיכרון ועושים כבוד גדול. את מסוגלת להסביר את זה?
קטונתי ליד ההיסטוריונים, אבל אני גם הרבה פעמים שואלת את עצמי את השאלה הזאת. רציתי להוסיף גם שלא רק בלספציה, כשראש העיר של עיירה סמוכה, בוקה די מגרה, עיר שנמצאת על שפך הנהר.
שפך הנהר, כן, פה הנהר או משהו.
פה הנהר, כן. הוא שמע על זה שאנחנו נמצאים שם וככה, והוא הזמין אותנו לראות את המקום שבו היהודים שוקנו במשך שנה שלמה, משם יצאו שבע אוניות נוספות, והוא הזמין אותנו, ובאופן ספונטני הוא אילתר והכין אנדרטה גדולה גם כן שם, עם שלטים של עם כיתוב על גבי שיש על נהרות בבל, שם ישבנו וגם בכינו. כלומר, והוא סיפר גם שיש עוד הרבה עיירות שהתגייסו גם באופן ספונטני מלמטה, מתוך סולידריות אמיתית. תושבי לספציה למשל היו עומדים ליד הגדר, זורקים אוכל דרך הגדר למעפילים ובוכים, ומעבירים להם ציוד ובגדים, ו המעפילים היו מגלגלים קומוניקטים בתוך עיתונים, בתוך בקבוקים, ושולחים אל החוף, ואנשים מלספציה היו מפרסמים את זה בכל העולם. זאת אומרת, הם התגייסו בכל דרך אפשרית. אני חושבת שהסיבות שמנתה פרופסור חלמיש, אני מסכימה איתם, זה גם ככה להכשיר את עצמם מכל הריח של הפשיזם שדבק בהם.
אני לא בטוח שהיה להם הרבה על מה לחוש אשמה, כפי שרמזה פרופסור חלמיש ודוקטור נאור. אנחנו הרי יודעים שכשהצבא האיטלקי מאוד מאוד לא רצה להשתתף בפעולות ההשמדה אחרי שמוסוליני נכנע לגמרי להיטלר, וכשמוסוליני מעביר הוראה למפקד הכוחות הצבאיים האיטלקים במדבר המערבי, לגנרל גרציאני, להכין יהודים למשלוחים להשמדה, הוא זורק את ההוראה לעזאזל. הוא אומר, אני לא עושה דברים כאלה, אני איש צבא. אבל בסדר שיהיה כך. השאלה אליך, דוקטור נאור, היא כזאת. דיברה פרופסור חלמיש על ליל הסדר, ולפני כן אחד מהטריקים, נקרא לזה, של יהודה הרזי הייתה שביתת הרעב שעשתה רעש גדול. כן. איך זה התקבל בארץ ישראל?
אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו על השביתה עצמה. השביתה נמשכה שם 84 שעות באונייה. וכמעט מיותר לציין ששביתת רעב של 1014 שרידי שואה, ילדים, אגב הוא לא שחרר אף אחד מהשביתה, כולל לא ילדים קטנים וכולל לא נשים ערות.
הוא יהודה רזי.
כן, יהודה רזי. כהתרסה נגד הבריטים, ואם אתה רוצה תעמולה בלתי רגילה, אומנם מסוכנת, שהעולם ידע מזה, כאשר, וכאן כמובן מוכרחים להגיד, האנגלים הרגישו מאוד לא טוב עם זה, הם שלחו לשם שליח שבמקרה היה באיטליה, לסקי, כן?
הרולד לסקי.
כן, אחד מראשי המפלגה, מפלגת השלטון הלייבור, שהיה יהודי, והוא בא לשוחח עם יהודה הרזי, ויהודה הרזי היה מאוד מאוד תוקפן כלפיו, והסביר לו מה הם עושים בדיוק, ואמר, אנחנו נלך עד הסוף. למשל, הוא אומר, אחת התוכניות שלנו זה מחר בבוקר, אני מדבר על התקופה של שביתת הרעב, מחר בבוקר לשלוח, להוציא 10 אנשים לפתח הנמל ולהתאבד. אז הוא ממש השתגע מזה, אני מדבר על לסקי. הוא אמר, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. מי שמחה לשלוח אנשים למוות? אז הוא אמר, מי אמר לך שאני בעצמי לא יהיה שם? בקיצור, לסקי הבטיח שהוא חוזר ללונדון ומחפש דרך לסיים את הסיפור הזה, ואז המעפילים בעצם, בהוראת יהודה הרזי, הפסיקו, זה היה ממש ערב הסדר, הפסיקו לשבות, ולכן אפשר לעשות סדר.
אבל שאלת אותי... רגע, הרולד לסקי אכן פעל, כי הוא האמין לאיומים של יהודה הרזי.
לא, גם האנגלים כבר חיפשו דרך לרד מהעץ.
הנזק התעמולתי היה כל כך גדול, אבל מה קרה בארץ ישראל?
עכשיו, בארץ ישראל קרה דבר מאוד מעניין, הייתה שביתת רעב סולידרית, מקבילה, שהתחילה קצת יותר מאוחר, נמלא אחרי יום או יום וחצי, של ראשי היישוב היהודי, ביניהם אנשים מאוד מפורסמים, כמו לימים נשיא המדינה זלמן שזר, גולדה מאירסון, גולדה מאיר, דוד רמז ואחרים, בסך הכל 15.
היו גם אנשים מהימין
היו
של
מכל,
היישוב.
מכל הצבעים. היו גם דתיים. אני אבל רוצה לספר משהו מאוד, מאוד מעניין על גולדה מאיר. גולדה מאיר ניסתה למנוע את השביתה בארץ, והיא הלכה למספר 2 בשלטון הבריטי, המזכיר הראשי ג'ון שואו, ואמרה לו, בואו תעשו ג'סטה, תודיעו שאתם נותנים להם לעלות, ולא תהיה שביתת רעב, לא שמה ולא פה. אתה יודע מה הוא ענה לה? גברת מאירסון, האם את חושבת לרגע אחד שממשלת עוד מלכותו תשנה את מדיניותה רק מפני שאת לא אוכלת? ואז היא ענתה לו תשובה מאוד מאוד ניצחת. היא ענתה לו, אין לי בכלל אשליות, אם מותם של 6 מיליון יהודים בשואה לא שינו את מדיניות הממשלה שלכם, אינני משערת שהעובדה שאני לא אוכל תביא לכך, אבל יהיה לפחות בזה עוד של סולידריות עם היהודים השובטים בנמל הספציה.
יוצא מן הכלל.
עכשיו, שם השביתה התחילה פה יותר מאוחר קצת, ונסתיימה כבר אחרי שבלספציה השביתה שם נסתיימה, ואני מוכרח לספר איך היא נסתיימה. היה כבר חצי הבטחה בריטית, נגיד ככה, וביום, את ליל הסדר, ששם חגגו כבר בחגיגיות, פה חגגו בבנייני הסוכנות בירושלים, בצום, והרבנים הראשיים, הרצוג ועוזיאל, לא הרשו להם לצום, לצמים, כי זה לא מקובל לצום בליל הסדר, וסוכם שהם יאכלו מצה כזית וכוס תה, ישתו כוס תה. למחרת, לקח את היוזמה הרב הראשי הרצוג, שים לב, בחג, טלפן לנציב העליון קנינגהם, ואמר לו, אני רוצה לבוא אליך לנסות לפתור את הבעיה. הוא הלך ברגל עם בנו יעקב, זה 3 או 4 קילומטר מרחביה, ויחד עם שני נציגים של המוסדות, יצחק בן צבי ודוב יוסף, ברנרד ג'וזף, הגיעו לנציב וסיכמו איתו, לאור ההנחיות שהנציב קיבל מלונדון, שהמעפילים האלה יוכלו לעלות לארץ, בהתאם למכסת רישיונות של החודשים הבאים. ואז נסתיימה גם השביתה בירושלים.
כן, זה מאוד מרשים הדבר הזה. אני פונה אלייך, פרופסור חלמיש.
כן.
אנחנו חייבים לשאול את השאלה. אז זה מסתיים בכך שהמעפילים מגיעים, אבל מי באמת ניצח בפרשה הזאת?
רגע, אבל אני מציע, יצחק, חכה, כן. הם לא כל כך מהר מגיעים עוד. בטח,
אנחנו נדבר על זה, מיד נגיע לזה. אבל קודם כל, פרופסור חלמיש, מי ניצח בפרשה הזאת?
תכף אני אגיע לזה. קודם כל אני רוצה לומר שפרשת לספציה, כמו במידה מסוימת פרשת אקסודוס ועניינים נוספים שקשורים להפלה, חלק מהדברים לא היו סוף מעשה במחשבה תחילה, אלא ניצול מוצלח של הזדמנויות, כולל הזדמנויות של פשלות, אם אפשר לומר, ובסופו של דבר מאז יצא מתוק. עכשיו, כשאנחנו שואלים למי הניצחון בפרשה, אנחנו קודם כל צריכים לשאול מה הייתה המטרה, מה הושג ומה היה המחיר. עכשיו, מבחינת הבריטים, המטרה שלהם הייתה להפסיק את ההפלה. הם ניסו לחסום אותה בכניסה לארץ ישראל, הם לא הצליחו, אחר כך הם ניסו לחסום את היציאה של היהודים מאירופה, גם בכך הם לא הצליחו, אבל מבחינתם, בפרשת לספציה עצמה, אמנם הם יצאו בבושת פנים מבחינת התקשורת, תקשורת והתעמולה נגדם, אבל בסופו של דבר, מבחינת מספר היהודים שהורשו להיכנס לארץ, שום דבר לא השתנה. הם הודיעו כבר בנובמבר 45 שכל חודש הם נותנים 1,500 רישיונות עלייה, ואת המעפילים מלספציה, 1,014 המעפילים, הם ניקו בחף מה-1,500, כלומר מבחינתם הם לא שינו את המדיניות. אבל כפי שקרה במהלך ההפלה מדי פעם, כאשר הבריטים נכשלו במשהו, אז הם החמירו את הצעדים. ולא לקח זמן רב אחרי פרשת לספציה, שהם החמירו את המדיניות שלהם כלפי המעפילים, הם לא העבירו אותם לאטליט, אלא החלו לגרש אותם לקפריסין בחודש אוגוסט 1946.
אבל כעת כל העולם יודע.
כן, אבל איך אומרים? בסדר, כל העולם יודע ומה זה אומר מבחינת, באופן מעשי. מה שהטריד את הבריטים אולי יותר מכל, זה היה דווקא העניין של ההשפעה של המקרה הזה ושל ההפלה בכלל על דת הקהל בארצות הברית. מפני שאנגליה הייתה מאוד תלויה בארצות הברית. אנחנו יודעים שבריטניה יצאה מנצחת ממלחמת העולם השנייה מבחינה צבאית ומדינית, מבחינה כלכלית, כמו שאומרים, הם היו על הפנים והיו תלויים במידה רבה בארצות הברית, ובמידה רבה אנחנו מבינים את המדיניות הבריטית לגבי שאלת ארץ ישראל בכלל, והתחשב בשיקולים שלהם לגבי היחסים שלהם עם ארצות הברית. עכשיו, אם נעבור לצד הציוני, כפי שאמרתי, המטרה של ההפלה בראש ובראשונה הייתה לשמש מנוף להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. מבחינה זו, למרות שהמספר המעפילים לא הגדילו את מספר היהודים בארץ ישראל, מכיוון שזאת לא הייתה המטרה העיקרית, אי אפשר לראות בכך כישלון. מה שכן, הפרשה הזו, כפי שמודקה תיאר, הוכיחה קודם כל את המחויבות של היישוב כלפי המעפילים, וכל העניין הזה של הקשר בין היישוב לבין שרית הפלטה, היה עניין מאוד חשוב. אתה הזכרת קודם את העניין של הרגשת האשמה של האיטלקים, אני לא אמרתי שהייתה להם הרגשת אשמה, אבל נניח לכך. ביישוב הייתה תחושת אשמה כלפי השרית הפלטה, ושוב, אין מקום כרגע לשאול האם הייתה לכך הצדקה או לא, אבל העובדה הייתה קיימת, שהייתה תחושת אשמה, ורצו להוכיח בכל דרך את הקשר ואת הרצון ואת הנכונות לפעול למען המעפילים. עכשיו, ברמה יותר מעשית, אפשר לומר שהסיכום שהוחלט עליו, שהאוניות נוסעות ברשות לנמל חיפה, המוסד לעלייה ב' הרוויח שתי אוניות, מפני שבדרך כלל האוניות נתפסו, נעצרו על ידי הבריטים והלכו לנמל הצללים על יד הכישון, ששם שכבו, אגנו אוניות ההפלה לאחר שהם סיימו את תפקידם. מכיוון שהאוניות הללו הגיעו ברשות, האוניות האלה חזרו חזרה לאיטליה, ולאחר חודשים אחדים הם חזרו לארץ, אחת מהם נקרא ברכה פולד, השנייה נקרא ארבע חירויות.
הפעם הם נתפסו.
בבקשה?
הפעם הם נתפסו.
כן, בסדר, אפשר להצליח פעמיים.
כן,
אבל בדרך. בכל זאת, בעניין הנקודתי הזה, אפשר לראות בפרשה הזו ניצחון ציוני, בהתחשב במטרות שהציונות, המטרות שהציונות נתנה בהעפלה.
טוב, בואי נסתפק בזה כרגע. רק שנייה, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור נאור, אתה דיברת על כך שהאוניות לא הגיעו מיד לארץ ישראל, ולא חשובה כרגע הספירה.
לא, חשובה מאוד. כי האנגלים הציעו, והסוכנות קיבלה את הרעיון, שיחלקו אותם לשתי קבוצות, ואחת תהיה, נדמה לי, בחודש מאי, והשנייה ביוני או משהו כזה, ויהודה הרזי, שעדיין נשאר איתם, אמר, לא, לחמנו ביחד, שבתנו ביחד, דיינו ביחד, ניסע כולנו ביחד. באותו יום לארץ ישראל, זה היה לו אפילו דין ודברים לא כל כך קל עם המוסדות שלנו, והוא התעקש, ורק באחד, נדמה לי, או בתשעה או בעשרה במאי, בערך חודש אחרי כל הפרשה, וכבר סיפרה אביבה פה על חגיגות אחד במאי, שהם עברו בלספסיה, רק אז יצאו שתי האוניות בטקס כמעט ממלכתי בלספסיה, לכיוון ארץ ישראל, לקח להם המון זמן, לא יודע למה, הם נסו נורא לאט, הם הפליגו נורא
לאט. טוב, אלה היו גרוטאות, אלה
לא היו... הפריטים לא הרשו להם להיכנס לארץ לפני ה-17 במאי.
הם הגיעו, נדמה לי...
הם צריכים למשוך זמן.
19 במאי.
19 במאי, כן.
בחיפה עשו להם קבלת פנים, אני מדבר מבחינת היישוב, קבלת פנים ממלכתית. כל מי שהיה משהו הופיע בנמל, ועשו להם חגיגה, והצמים הגיעו, אלה שצמו, הגיעו כולם לקבל את פניהם. והם עוברו הם, אגב, לא הועברו לאטלית, כמקובל, כי האטלית היה גם מחנה מעבר, הם הועברו למחנה של הסוכנות בקריית שמואל על יד חיפה, וביישוב לא בדיוק הבחינו, או לא רצו להבחין אולי, בעניין הזה של ממי קיבלו את הרישיונו, זאת אומרת, האם זה נוקה מהמכסה או לא נוקה, בקיצור, ניצחנו, לפי תפיסתם אז, ניצחנו, וכל המעפילים, עד האחרון שבהם הגיעו לארץ, וכולם ביחד.
אני רוצה אולי להוסיף איזה אלמנט אנושי מאוד מרגש, אני חושבת. מכיוון שהיה ברור שהאוניות האלה ייסעו ישירות לחיפה ולא יצטרכו להיאבק בבריטים ולא יהיו צריכות, המעפילים לא יצטרכו ללכת למעצר, יהודה הרזי שכנע מעפילים לוותר על 23 מעפילים לוותר על מקומם באונייה למרות כל המאבק הממושך הזה, כדי לאפשר שלאונייה יעלו 23 אנשים נכים שלא יכולים היו להשתתף במסע הפלה רגיל.
כן.
ויש לנו כאן עוד איזושהי דוגמה לסוג של סולידריות אנושית שבעצם אפיין את מפעל ההפלה.
ללא ספק. דוקטור אורלי בח.
כן, אני רציתי להוסיף עוד כמה מילים.
תוסיפי כמה מילים.
מה שהיה מרשים ביכולת של יהודה הרזי לגייס את האנשים, היה ההצטרפות שלו אליהם. ההיסטוריונית עידית זרטל כותבת על זה שהוא באופן סימבולי ומעשי קשר את גורלו בגורלם, הוא חצה את הקווים והוא הפך להיות אחד מהם, ואז הוא השתמש במוטיבים תנכיים ובכל מיני מיתוסים. הוא בא ואמר להם שבתנך כתוב שעבד חייב להיות משוחרר אחרי 7 שנים. והאדון חייב לשחרר אותו, אלא אם כן העבד אומר, אהבתי את אדוני. ואז האדון צריך לרצוע את אוזנו, והוא נשאר עבד כל חייו. הוא אמר, בידכם האפשרות אם להיות עבד, אם להיות עבדים, או להיות אנשים משוחררים. ולאורך כל הדרך הוא חיבר שיר, הוא חיבר שיר שנקרא המנון המעפילים להרים את הרוח, והם שרו אותו ביחד כשהמוטו הוא כוחנו הוא כוח, הוא כוח כביר, אם ככה אנחנו רוצים. והוא נהג באופן שבו, שהצליח באמצעות שירים, באמצעות מיתוסים, באמצעות לדבר אל הלב של האנשים מבפנים, כי הוא הכיר את המנטליות גם. הוא לא היה מישהו מארץ ישראל שבא אליהם מבחוץ, הוא בא והוא פנה אליהם מבפנים. ועל ידי כך נוצר גם הקשר שפרופסור חלמיש דיברה עליו. עוד דרך להראות אנחנו איתכם, אנחנו לא איזה גוף חיצוני, אנחנו איתכם.
מבחינתך דוקטור אורלי בך, האם הביקור בלספציה הייתה השלמת מעגל משפחתי? או שזה היה ביקור של תיירת שבמקרה נוכחה לדעת שזוכרים את סבא שלה?
לא, קודם כל הם הזמינו אותי לקחת חלק בכל ההפקה של הדבר הזה. אני הוזמנתי להיות שם בוועדת המכרזים שבחרה את האומנים שיצרו את הפסל. אגב, פסל יפהפה שנקרא כנפיים של חופש, פסל לבן משייש שעומד שם ממש מול הנמל, מול הים. והם הזמינו אותי לקחת חלק בלארגן את כל תערוכת הקבע שהייתה שם, בעזרתם של שתי אוצרות ממוזיאון תל אביב, שיצרו את התערוכה נאום תשובה לרב חובלים איטלקי. ואגב, גם את התערוכה הזאת הבאנו ללספציה, והיא נפתחה בדיוק באותו יום שהיו שם התקסים. אז זכיתי במשך השנה וחצי האחרונות ממש להיות חלק ומעורבת בכל הסיפור הזה. ובמשפחה שלי, אבי הוא השופט גבריאל בך, שהיה התובע במשפט אייכמן, לצידו של גדעון האוזנר ויעקב בר-אור. ובעצם כל חייו אבא מקדיש עד עצם היום הזה, מדבר בכל פורום אפשרי על השואה, על לקחיה, ופעל כל השנים, היה נושא הדגל של מניעת התיישנות על פשעי נאצים. אבל מצד שני, דאג כל השנים ליצור קשר עם גרמניה האחרת, עם אלה שמביעים צער גדול ורוצים לתקן ורוצים...
אבל את אורלי בך, את נכדתו של יהודה הרזי דרך אימך.
נכון.
זהו. טוב.
נכון. ואני רק בדיעבד שמתי לב שגם את עבודת הדוקטורט שלי וגם את הפוסט-דוקטורט כתבתי על מהגרים. קראתי לעבודה הראשונה שלי עם אשכחך ירושלים, וכתבתי על מהגרים ישראלים שחיים בארצות הברית, ואחר כך על מהגרים יהודים מברית המועצות לארץ. וכל הנושא הזה, לא הבנתי למה הוא מפעיל אותי כל כך.
טוב, אנחנו בדברים האלה כרגע נסתפק. אני רוצה לפנות אלייך, אביבה חלמיש, כדי שאולי תחכימי אותנו בכל הסיפור הזה של מסעות שורשים, כגון המסע של דוקטור אורלי בך.
כן, אני חושבת
כתופעה.
מה שקורה לדוקטור בך קורה לרבים אני לא רוצה להגיד הדור השני, אבל הצאצאים של המעפילים, שתקופה מאוד ארוכה, בעצם כשנכתב על ההפלה, אני קוראת לזה, נכתב על ההפלה נטולת מעפילים. לקח זמן עד שהכניסו את המעפילים לתוך הסיפור, כי בהתחלה סיפרו על המוסד וסיפרו על הפלמחניקים, ואם תיקחו נאום תשובה לרב חובלים איטלקי, הוא אלתרמן מרים כוסית לרב החובלים ולבחורינו ולים ולכן הלאה, ולחיי העוניות שבדרך, ואת המעפילים איכשהו שוכחים. ואנחנו רואים עכשיו תופעה של אחרי דור, שהצאצאים של המעפילים רוצים לדעת יותר על מה שקרה להורים שלהם, וכמו שהייתי אומרת, אולי ארכיאולוגיזציה של הזיכרון, הם רוצים להיות במקומות עצמם. וכך אנחנו רואים מסעות שמתקיימים למחנות המעצר בקפריסין, אנחנו רואים מעפילי אקסודוס עושים מסעות בעקבות המסע של האונייה ובעקבות המסע של המעפילים מנמל סט בצרפת ועד המבורג וליבק בגרמניה. הייתי מכניסה לתוך זה גם את הסרט של יעל קציר, האור בקצה המגף, של אנשים שהיו באיטליה דווקא בחלק הדרומי, חוזרים לעיירות שבהם הם התארחו באותו זמן. והדבר המעניין בסיפור של אורלי, אם אפשר על בסיס של שם פרטי, זה שבדרך כלל האנשים שעושים את המסעות האלה הם בניהם של בניהם ובנותיהם של המעפילים, ודווקא אנשי המוסד הם פחות משתתפים בעניינים האלה של טקסי זיכרון ושל מסעות. אפשר לפרש את זה בדרכים שונות, בין היתר העובדה שמבחינתם של הפלמחניקים והמוסדניקים, אחרי שהם סיימו את עבודתם בהפלה, הם השתתפו במלחמת העצמאות, וזה עברה עליהם חוויה מאוד קשה ומעצבת אחרת, לעומת המעפילים שמבחינתם, אמנם גם חלק מהם השתתפו במלחמת העצמאות, מבחינתם התקופה של ההפלה הייתה איזשהו חלק מואר, חלק נקודת אור לאחר שנים רבות של תלאות במהלך מלחמת העולם השנייה. כן. על כל פנים, אנחנו רואים היום חזרה אל השורשים, אם אפשר לומר, אל הסיפורים וגם אל המקומות.
דוקטור מרדכי נאור, אתה רוצה להוסיף?
כן, אני עוד רוצה לחזור רגע ליהודה ארזי ולספר שתי אפיזודות עליו. קודם כל, היה שם חודש עליהם עם המעפילים, גם כבר שהם היו בתהליכי, נאמר, שחרור, והמתינו להפלגה. הוא גם הפליג איתם ביציאה מנמל הספטי, אחרי הטקס המרשים שהיה שם, וכשהאוניות יצאו מהמים הטריטוריאליים של איטליה, חיכתה לו סירת מנוע, ולקחה אותו עם אחד מפעילי ההפלה בחזרה לחוף, זאת אומרת, הוא היה איתם עד הסוף הטוב. אבל כאן יש גם אפיזודה, אני יודע, נקרא לה משעשעת, קצת עוקצנית, מספרים, כשהוא חזר למילאנו, למטה שלו, אחרי יום או יומיים, הוא ועוד מישהו ניסחו מברק לבווין, שר החוץ הבריטי, וכתבו לו...
ארנסט בווין, המעובר.
כן, וכתבו לו במילים האלה באנגלית, אני אגיד זה בעברית, עברנו את אמן, עברנו את היטלר, נעבור גם אותך.
אגב, הבריטים בכלל לא ידעו את זהותו, עד הסוף הם לא ידעו את זהותו.
אורלי, גם בארץ לא ידעו את זהותו. אני מצאתי בעיתונים, בעיתון דבר, שכתוב מנהיג המעפילים, דוקטור יוסף דה פז, אמר ככה ואמר ככה.
יוסף או יצחק? יוסף דה פז.
אני רוצה אבל בכל זאת לומר מילה טובה על הבריטים. אנחנו, אם נשתמש בסרטים, הטוב הרע והמכוער, נהוג להציג אותם בתור הרעים, הם מקסימום המכוערים. כי צריך לזכור שהבריטים נאבקו בהפלה כש... אומרים שזה מלחמת דוד בגוליית, אבל גוליית, הידיים שלו היו קשורות, מפני שהבריטים ידעו שיש גבול לכוח שהם יכולים להפעיל, יש גבול לכוח שמדינה דמוקרטית יכולה להפעיל מול ציבור לא חמוש. ואני נוהגת לומר שפגז תותח אחד היה מסיק את כל מפעל ההפלה, אבל הבריטים מעולם לא ירו אותו. לכן, עם כל הכעס שיש לנו על היחס שלהם כלפי המעפילים, והיחס הוא בעיקר של של מעצבי המדיניות, לא כל כך של האנשים בשטח, אנחנו צריכים לזכור שבכל זאת היו גבולות למאבק הזה, וזאת אחת הנקודות שצריך לציין לזכותה של הציונות, השתמשה בהפלה ככלי נשק מול המעצמה הבריטית הימית, שלא יכולה הייתה להפעיל את מלוא עוצמתה אל מול המעפילים.
עולה מהדברים שלך, פרופסור חלמיש, שמדיניות ההבלגה של המוסדות המיישבים בארץ הייתה המדיניות הנכונה?
קלטת לדבריי, לכוונתי.
כן. דוקטור אורלי בך, את רוצה להוסיף הערות או... עובדות חדשות
רציתי להוסיף שבמהלך המסע הזה שנקלעתי אליו, שהיו בו כל מיני צירופי מקרים וככה, נתקלתי בהרבה תלויי סולידריות. אומרים שהעולם כולו נגדנו, אבל אולי לאו דווקא כך. וכשהייתי בלספציה פגשתי איזו קבוצה מופלאה שנקרא בני שמואל, שזה איזו חבורה של נוצרים שתומכים בכל ליבם. הם בעצם היו הרוח החיה מאחורי הקמת האנדרטאות האלה, והם תרמו רבות למוזיאון היהודי ברומא, ויש להם איזה כומר כזה שנראה כמו לקוח מאחד הסרטים של פליני, שלובש על גופו אפוד של עם אבני החושן של הכהן, הרפליקה כזאת של הכהן הגדול, ומברך ברכת כהנים ושמע ישראל וככה, והם רוקדים ריקודי עם ושרים וככה, והם תומכים נלהבים שלנו, ושר עצומה על כל נושא ההפלה, וגם סרטים. יש עכשיו סרט אחד שהם יצרו, ויש עוד איזה סרט איטלקי שבימים אלה עושים על ההפלה, שבעצם חיים קונפינו, הנכד של עדה סירני ואני, השתמשו בנו כמי שישחזר את סיפור הבריחה וההפלה ואיך ארגנו את כל המפעל הזה דרך העיניים של סבא שלי וסבתא שלו.
טוב, אנחנו נאלץ, רגע, אין לנו, עכשיו כבר אין לנו זמן. ואנחנו הגענו לשלב השאלה הזה, אני מצטער, יכולנו לדבר עוד שעות, אבל אתם יודעים, השעון עושה בנו שמות. דוקטור בך, אורלי בך, שלב השאלה הזה, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
אני קודם כל שמחה על התוכנית הזאת שמאפשרת לאנשים לדעת...
לא, אבל מה את היית מבקשת? מאוד בקצרה.
חשוב לי לומר שגם בתקופות הכי חשוכות של האנושות, ואולי דווקא בתקופות האלה, מתגלים ניצוצות של אור, של האנושות במיטבה. והיום, גם עד היום, יש אנשים שמושיטים יד לאנשים אחרים, גם אם הם מאמים או מארצות אחרות, ומגלים אומץ וסולידריות. וחשוב לספר ולהבליט את זה, כי ראיית הטוב מייצרת עוד טוב בעולם.
תודה רבה לך, דוקטור אורלי בך. פרופסור אביבה חלמיש, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אני כמובן מצטרפת למסר של דוקטור בך, אבל אני הייתי רוצה מהצד של הצד הציוני לומר, שלספציה היא התגלמות ההפלה כדרך מאבק של תנועת שחרור לאומי, שמשוכנעת בצדקתה, שמנצלת את חולשת החזק ואת עוצמת החלש, וכל זאת תוך ניסיון להימנע מקורבנות.
תודה רבה לך. פרופסור אביבה חלמיש, המילה האחרונה שלך, דוקטור מרדכי נאור.
קצרים מאוד. קודם כל ראינו כאן תופעה וכדאי ללמוד ממנה איך החלשים מנצחים חזקים, או כמו שאמרו אז, מעפילים ניצחו אימפריה. ודבר נוסף, שזה בעיקר ליהודה ארזי, כי הוא היה כאן מעל ומעבר לכולם, זאת אומרת הוא כל כך היה בולט, המעז מנצח.
תודה רבה דוקטור מרדכי נאור. כשהאוניות היו עץ והאנשים ברזל. המשדר הגיע לסיומו. תודה למשתתפי המשדר. הביאו אותו יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס, בהפקה תומר שלפניק. אני יצחק נוי. עמכם קם, עמכם כאן, גם בהמשך. עיתוני חוץ ועולם רותח וגועש. נחזור אחרי החדשות. שימרו לנו אמונים.
Arayesh ushmaru uti hamtzapa be'ele hachofim.